היום נוהגים רבים לעלות לקברות לפקוד את זכר יקיריהם שנפלו חללים במערכות ישראל, והשאלה היא האם המבקרים בקברות בנסיבות אלו, לא בנסיבות של לוויה אלא בנסיבות של ביקורי קברות, וכן אותו דבר כפי שאלה שאמרנו המשתתחים על קברות צדיקים, כפי שכבר דיברנו, האם הם חייבים בנטילת ידיים, והאם יש צורך או מותר, האם מותר לנגב את הידיים לאחר נטילה כזו או לא. רבנו מטבע הדברים לא זכר דבר וחצי דבר מכל זה, כי אין לכך שום זכר בתלמוד. אבל מרן השולחן ערוך אורח חיים סימן ד', שבו הוא מתייחס אל חובת נטילת ידיים של שחרית, ונטילה זו יש זכר בתלמוד ורבנו זכרה, והיא בכלי ובברכה. אבל בכלל סימן זה הוסיף מרן בסעיף י"ח את הדברים הבאים: אלו דברים צריכים נטילה במים: הקם מהמיטה והיוצא מבית החסה ומבית המרחץ, והנוטל ציפורניו, והחולץ מנעליו, והנוגע ברגליו, והחופף ראשו, ויש אומרים אף ההולך בין המתים, ומי שנגע במת, ומי שמפלק אליו, והמשמש מיטתו, והנוגע בחינה, והנוגע בגופו בידו, ומי שעשה אחת מכל אלו ולא נטל, אם תלמיד חכמים הוא, תלמודו משתקח, ואם אין אותו מתחכמים, יוצא מדעתו. כל הסעיף הזה, רבנו לא זוכרו בכלל. תראו כמה דברים הוא מונה כאן. אלו דברים צריכים טילה במים. הקם ממתתו זה רבנו מונה, כיוון זה נזכר בתלמוד, והוא מונה את זה להלכה, שחייבים טול ידיים בכלי ובברכה. אבל רבנו לא אמר שהיוצא מבית החסה צריך נטילת ידיים. רבנו לא אמר שיוצא מבית המרחץ צריך נטילת ידיים, או הנוטל ציפורניו, או החולץ מנעליו, והנוגע ברגליו, והחופף בראשו. רבנו לא זכר בכל אלה נטילת ידיים. רבנו לא יוציא מכלל אפשרות שאם מתלכלך צריך לרחוץ רחיצה של נקיות. אבל רבנו לא זכר חובה של נטילה. ויש אומרים, אף ההולך בין המתים, ומשנגע באמת. כלומר הנה אפילו מרן את המבקר בקברות או הנוגע באמת הביא את זה כדעת יש אומרים, לא אפילו בכל הסעיף הזה הוא הביא את זה בתור דעת יש אומרים, ואין לומר שרבנו לא זכר כי אין את זה זכר בתלמוד. ומי שמפליק אליו, מפלק אליו, והמשמש מיטתו, והנוגע בחימה, כל אלו כאמור מרן הזכיר אותם ורבנו לא הזכיר אותם. יתרה מזו, כמה טור אור החיים סימן ד' שעליו נשען השולחן ערוך מבחינת הסימנים שלו, וכן מבחינת חיבורו הגדול בית יוסף, אז בסימן ד' הטור בנוס לראש לא זכר סעיף כזה כלל ועיקר, אלא הוא רק הסדיר את דין נטילת ידיים של שחרית ולא מעבר לזה. אבל בבית יוסף הביא מרן, כתב הרב דוד אבו דרהם בסוף ספרו בשם ספר התשבט, ששבעה דברים צריכים טילה לאחריהם, ואלו הם: הקם למיטה, וכאמור בזה יש הסכמה כי זה מזכר בתלמוד ורבנו הביא זה, והיוצא מבית החסה, והיוצא מבית המרחץ, והנוטל ציפורניו, והחולץ מנעליו, והנוגע ברגליו, והחופף את ראשו. וכן כתוב הכל בו סימן קו גימל. אז הנה אין זכר לנכנס לבית הקברות או הנוגע באמת באותה רשימה שהביא אבו דרהם בשם התשבט, אפילו שאין להם זכר לרשימה הזו חוץ מהקם ממיטתו, אז בכל זאת עדיין לא נזכר שם העניין של נכנס בית הקברות שהוא טעון תילה או הנוגע באמת. וכן כתוב במורדכי פרק אלו דברים, אלא שבמורדכי אומר הבית יוסף שבמקום הקם למיטה כתב ההולך בין המתים. דווקא הקם למיטה זה הדבר התלמודי הנזכר, אשר חייבים בכלי ובברכה. אז המורדכי הוציא את הקם למיטה ושם שם את ההולך בין המתים, ולא חס וחלילה שהוא לא עשה כהלכה, אני חושב שהוא עשה כהלכה מסיבה פשוטה, כי המורדכי רצה לרכז רשימה של דברים שיסודם במנהג משום רוח רעה ואין יסודם תלמודי והם בלי ברכה. ולא כולם אומרים עם כלי, יש אומרים עם כלי, יש אומרים שלא בלי, בלי כלי. לכן המורדכי הוציא את הקם למיטה, כי הקם למיטה כאמור זה דין, זה תקנה ברורה וחייבים בנטילה, אבל השאר זה ליסודם במנהג. אבל על כל פנים מובן לנו מדוע מרן, אפילו מרן שהביא את הסעיף מיוחד בשולחן ערוך שלא נזכר בטור אלו דברים צריכים טילה במים, הקם למיטה וכו' וכו', הוסיף ויש אומרים אף ההולך בין המתים ומשנגע במת. כך נוכל לומר באמת המבקר בית הקברות או המשתתף בלוויה ונוגע במת אפילו שלא הגיע לבית הקברות, אזי מכוח המנהג נוהגים איתו לידיים. כשאנחנו יודעים שאין לזה זכר בדברי רבינו וגם לא בדברי הראש ולא בדברי הטור, אבל כאמור לא בברכה אלא נטילה, וגם אז אם אין כלי, לא בהכרח שיהיה כלי אם אין כלי, אפשר אפילו רחיצה אם אין כלי. וכאן המקום להעיר ביחס לניגוב, שלא נוהגים לנגב. נאמר בילקוט יוסף, בנו של הרב עוד יוסף, הוא אומר, כשנפרד מהקבר יניח ידו על המצבה ויאמר ונחכב השם וכו', הלאה, וכשיוצאים מבית הקברות או בבואו לביתו ייטול ידיו ומותר לנגבם, ויש שאין נגבים הידיים. כלומר, הוא מתיר לנגב את הידיים, ויש שלא מנגבים את הידיים. אז יש כאלה שאומרים, לא ברור לנו למה לא לנגב. למשל, שיעורי כנסת הגדולה כותב, שלא שמעת עם נכון לזה, למה לא לנגב? ובספר מעבר יבוק, שהוא מאוד מאוד קבלי, הביא כמה טעמים לנטילה זו וכתב, ורוב הטעמים טוב לנגב, שלא לנגב ידיו מפה. ועוד כי בזה מראה שאינו מסיח דעתו מן האבל. זה אחד הטעמים שנאמרו. אבל מוסכם, וכבר הבן איש חי שהיה מאוד מאוד מקובל, כותב שבימות החורף שמזיק לידיים אם לא מנגבים, אזי אומר הבן איש חי שמנגב. כך שעניין הניגוב גם הוא עניין של מנהג על גבי מנהג, שמה שלא מנגבים, אבל אין בזה, הוא מעין על אביב הרב עוד יוסף שלא הקפיד בעניין הזה של ניגוב ידיים, אלא כאמור לא, איך קוראים, לא ניגב, ניגב את ידיו, כי לא הקפיד בעניין הזה. ולכן הוא מביא את זה כאן בתור הוראה שאפשר לנגב ומותר לנגב. והוא כותב, היוצא מבית הקברות וכן החוזר מהלוויה צריך לטול ידיו, כמובן צריך במובן המנהגי, ומותר לנגב ידיו מאותה רחיצה. ומכל מקום יש נהגו שלא לנגב הידיים כדי שלא יסיחו דעתם מזכרון המת. ומעיקר הדין, אם עמד מחוץ ארבע עמות של מיטת המת ולא נכנס לבית הקברות, אין צריך לטול ידיו. אבל יש נהגים להחמיר בכל אופן, וכן נהגו להקפיד איך זה אפשר שלא להיכנס לבית עד שיטול ידיו. עד כאן. וכאן המקום להעיר ממה שאמרתי לכם, שהביקור בקברות הצדיקים בחוץ הארץ יצר מצב שהגויים בסביבה מתפרנסים מכך. הגענו לאחד מן הקברות של רבי דוב בר בעל שארית ישראל, לא הייתה שום נפש חיה, אבל שם כמובן החסידים בנו שם אוהל, ציון, ויש מקום אחד לכהנים, יש מקום לאורחים. עד מהרה מגיע הגוי השכן, והגוי השכן מדריך אותנו, זה של הכהנים, אומר כהן, כהן, הוא כבר יודע, זה כהן, הוא כבר לבד, מלומד. ולא עוד, אלא כשקוראים, כשיוצאים, אז הוא קוראים, מרים את שם יש להם ברז עדיין פרה-היסטורי, וממלא את הכלי מים ומגיש לך בשביל נטילת ידיים, הוא כבר מתורגל. אבל כל זה כמובן אחר כך יבקש כסף עבור הדבר הזה, ואתה צריך לתת לו כסף עבור השירותים והנחיות הללו. ולא עוד, אלא מיד מפרשמים בינם ועצמם, בכל בני הכפר כבר מגיעים להציע את דברי מרכולתם למכור באותה הזדמנות. ואפילו נמצא נכה שבא על עגלת גלגלים, הוא אומר צדקה, צדקה, כן? ונתנו לו, איך קוראים, מטבע, אז הוא אומר לו, לא, 60 דולר, לא פחות מ-60 דולר, זה לא פחות מ-60 דולר, צדקה הכוונה. זאת אומרת, יש כאן איזה מין תעשייה גויית מכיוון היהדות שבאה כתוצאה להנהגות האלה של ביקור בקברות. על כל פנים, על כל פנים, מה שחשוב והוא זה, נוכל לסכם ולומר, מצד הדין, מצד הדין התלמודי שרבנו אמון עליו, אין חיוב נטילת ידיים למבקר בבית הקברות, ואפילו לא לנוגע באמת, אין חיוב. מצד המנהג, בגלל עניין של רוח רעה, ובתימן היו אומרים אייגה, כלומר כאילו חס וחלילה מביא איזושהי רוח מסכנת את, את הילדים הקטנים, ולא היו נכנסים לבית לפני שהיו נוטלים את ידיהם בגלל האייגה הזאת. אז אם כן, אם כן, איפה זה נובע כתוצאה ממנהגים, וכאמור אין בזה עיקר חיוב, אם לא נמצא מים לא נורא, אבל ביחס לניגוב ידיים זה מנהג על גבי מנהג, מנהג על גבי מנהג. והרב עובדיה יוסף, כפי שראינו, איננו מקפיד בעניין הזה שלא לנגב ידיו, ומי שרוצה יכול לנגב, מי שלא רוצה שלא ינגב. היום אני לא מציע לאף אחד שינגב, כי פשוט ההמונים יתנפלו עליו ויתמהו עליו, בטח אם הוא תמיד חכמים יאבד את כל רבנותו רק בגלל העובדה שהוא מנגב, בעוד שההמונים את כל ההלכות האמיתיות הם אינם יודעים. אבל בדבר אחד הם שולטים ללא מצרים, בכל המנהגים האלה שקשורים ברוח רעה הם יודעים יותר טוב מתמיד החכמים, אבל בשאר ההלכות אינם יודעים. לכן כדאי לא לפרוש מן הציבור ולא לנגב את הידיים, אלא אם כן זה חורף והוא עלול לנזק תוצאה מכך. רבי חנניה בן עקשיא.